הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הרגשות של האדם והשפעתם על מודעותו של האדם ביחס לעצמו. שיעורנו לרפואת הילה מלכה חיה בת רבקה. אנשים לא פעם מחפשים את עצמם, מי אני? וזוהי באמת לא סוגיה פשוטה לדעת מי אני, כי בשביל לדעת מי אני צריך האדם משקפיים אובייקטיביות, שאז המשקפיים האלה יוכלו לעזור לו לומר, אני אדם כישרוני מבחינה חברתית, מ-1 עד 10 ברמה 4. מבחינת לימודים, מ-1 עד 10 ברמה 5. מבחינת יכולת להתמודד עם פחדים, מ-1 עד 10 ברמה 8. וכך יוכל האדם בעזרת משקפיים אובייקטיביות לדעת מי הוא. אבל הרי כוחות רבים כל כך שולטים באדם, המידות הרגשות באדם לא עירני אליהם, לא מודע אליהם. וכמו שאומרת המשנה, בפרקי אבות פרק ד' שהקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. כמו שמצינו לדוגמה, דוגמה אחת מיני דוגמאות רבות, קורח שפיקח היה, מה רע לשטות זו? להיאבק נגד משה רבינו, איך יצא קורח מעולמו? אז נכון, הוא חושב שהוא אומר דברים הגיוניים, כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנסו על קהל השם? אבל היה לו מניע אחר. היה לו אינטרס. נתקנה באליצפן בן עוזיאל שנתמנה להיות נשיא. כיוון שיצא כוח מהעולם, כיוון שהקנאה שולטת, ויותר גרוע, הוא לא מרגיש בקנאה ששולטת. אז אם כן הוא מרשה לעצמו לפרוץ גדרים. ומתוך כך הוא מסוגל לעשות מעשים רעים כל כך, ופיקחותו לא עומדת לו. קורח שפיקח היה, אבל גם עיוור, קורח ופיקח, פיקח גדול, עד שרגשות האדם נכנסים אל התמונה, ואז הם משתלטים על מערכת הפיקחות שיש באדם, ומנווטים אותה לצרכים של הרגשות, רגשות האדם. ואומרת התורה, ויקח קורח בן יצהר בן קהת, מה זה ויקח? רש"י אומר לקח את עצמו לצד אחד, אומר התרגום אונקלוס, נחלה קורח. אכן קורח חולק על משה רבינו. הרמב"ן אומר, ויקח קורח ליבו לקחו. הלב של קורח לקח את קורח. הלב תפס את קורח. הרשעים הם ברשות ליבם, והם בכלל לא יודעים את זה. וכך מביא הרמח"ל, שעל דבר זה הכבוד נכשלו רבים ונעבדו כמו ירובעם בן נבט. בעבור הכבוד, הקדוש ברוך הוא אומר לירובעם בן נבט, חזור בך, אני אתה ובן ישי, נטייל בגן עדן. ירובעם בן נבט, הוא מי שהיה המלך הראשון של ממלכת ישראל. ירובעם בן נבט, הוא מרד בשושלת בית דוד ופיצל את עם ישראל. לממלכת יהודה וממלכת ישראל, והוא המלך הראשון של ממלכת ישראל. ממלכת יהודה כללה את השבטים יהודה ובנימין, שהמלך שלהם היה רחבעם בן שלמה. ירובעם הוא אדם רשע. הגזירה להפריד את ממלכת ישראל לשתי ממלכות, זה כבר נעשה עוד בימי שלמה המלך. הקדוש ברוך הוא אמר לו שיקרא ממנו את רוב הממלכה. ירובעם בן נבט היה איש גיבור חיל. הוא קיבל תפקידים נכבדים משלמה המלך. ירובעם, מתוך חשש שמא עם ישראל יעלו לרגל, ובעקבות זאת ישובו לבית דוד, יצר ירובעם מעין תחליף לירושלים. הוא בנה שני עגלי זהב, הציב אותם בבית אל ובדן, ומינה כהנים משבטים שונים, והוא המציא מליבו חג בתדווה ולחודש השמיני, כלומר אחרי סוכות, חודש אחרי סוכות בחשבן, הוא העמיד שומרים שלא יתנו לאנשים לעלות ליהודה ולעלות לרגל, כמו שאומרת הגמרא במסכת הענית. אותו ירובעם בן נבט, שחטא והחטיא את הרבים, אחד המלכים שאין לו חלק לעולם הבא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, חזור בך, בוא נטייל בגן עדן, אני אתה ובן ישי. ומה מטריד את ירובעם בן נבט? מי בראש? מי יהיה בראש? זה מה שמפריע? וכאשר נאמר לו שדוד יהיה בראש, הוא אומר לא רוצה, לא מעוניין. איך אפשר בכלל לעלות על הדעת, לומר לבורא העולם, לא בעינה, אני לא מעוניין. אומרים בעלי המוסר והחסידות, כאשר נמצאים בשיח מול בורא עולם, כשנמצאים בעולם האמת, כשנמצאים בפני האמת, אי אפשר להעלים את המידות. הן פשוט צפות, אי אפשר להשתיק אותם. כאן, בעולם הזה, האמת והשקר משמשים בערבוביה, והאדם יכול לשקר ולהראות פני תם ופני אדם דובר אמת. האדם יכול לקנה, לרדוף אחר הכבוד, ולהיראות כאדם שפועל לשם שמיים. בעולם הזה יש לאדם את הכוח להסתיר את מידותיו, להסתיר את האינטרסים שלו, להכניס אותם למסלול של העלמה, שקר. כאן בעולם הזה יכול האדם להראות לזולת שהוא בסך הכל פועל לצורך העניין, לשם המטרה, אבל הוא פועל מכוח המידות הרעות. הוא יכול להסתיר את זה מאנשים אחרים, הוא יכול גם להסתיר את זה מעצמו. אבל כאשר נמצאים בעולם האמת, או מול הקדוש ברוך הוא, שם אין עצה ואין תבונה, והמידות מתפרצות, הן שפות, הן עולות, מידת הגאווה, רדיפת הכבוד, כבר אי אפשר להעלים אותם. לכן ירובעם בן נבט לא יכול לפעול מכוח ההיגיון והשכל, אלא מכוח המידות. איך אני יכול להרוויח? מה אני יכול להרוויח? היכן הוא הכבוד? היכן יש מענה לקנאה? גם לירובעם עצמו אין כוח לבלום את המידה, את המידות. כי מה שכאן בעולם הזה יכול לאדם להסתיר, להסתיר מאחרים, להסתיר מעצמו, לשקר לעצמו, להרגיע את המצפון של עצמו, כאשר נמצאים בעולם האמת, כאשר נמצאים בעולם הזה, אבל מול הקדוש ברוך הוא, שחותמו אמת, אז האדם צף, המידות צפות, הכל מועצם, כל מה שמתרחש בירובעם פנימה, פורץ בעוצמה החוצה, קבל עם ועדה, גם מול הקדוש ברוך הוא יכול ירובעם לומר, אם דוד המלך בראש, אז אני לא רוצה. מכיוון שירובעם בן נבט, כל כך לא רודף אחר האמת, עשיית רצון השם, אחר חיים של תכלית, חיים של מטרה. ולכן ירובעם לא מסוגל לקבל את ההצעה הטובה כל כך של הקדוש ברוך הוא. למה? כי קיים בתוכו הרצון להתנגד. אתה הקדוש ברוך הוא אומר לי, ירובעם בן נבט, מציע לטייל בגן עדן, אבל אז ירובעם בן נבט אומר, אם בן ישי ילך בראש, הרי בשבילי ירובעם בן נבט, זה לא גן עדן, זה גיהנום. לא בגן עדן נטייל, בגיהנום נטייל. אם דוד המלך יהיה בראש, אני לא מסוגל לטייל אם בן אישה יהיה בראש, כי כל הטיול הזה יהיה גיהנום אחד גדול בשבילי. והרי אתה הקדוש ברוך הוא אומר לי, בוא נטייל בגן עדן. כך אומרת הגמרא בסנהדרין קוף ב', אמר הקדוש ברוך הוא, תפס אותו בבגדו, אמר לו, חזור בך, בוא נטייל, אני הקדוש ברוך הוא, אתה ירובעם בן נבט ובן ישי. מי בראש? אם דוד המלך בראש, אני לא רוצה, זה כבר לא גן עדן. מכיוון שכל כולו של ירובעם בן נבט זה האינטרסים שלו, הכבוד שלו. רודף כבוד, מה הוא משיג? את הגיהנום. בעולם האמת הוא לא יכול להסתיר, כי זה פשוט צף. במה הוא יתעסק כל החיים שלו? איך הוא יכול לזכות בעוד קצת כבוד, עוד קצת תהילה, עוד קצת כסף, עוד קצת נקמה, עוד קצת קנאה? אבל בעולם הזה האדם יכול להשתיק את הקול של המידות, אבל לא את ההשפעה של המידות. ההשפעה של המידות היא עדיין נמצאת. ולכן בגן עדן, כאשר יגיע האדם עם המידות הלא מתוקנות, המידות השליליות, בגן עדן מתענגים על זיו השם, אהבת השם, אבל האדם הזה בעולם הזה, הוא לא פיתח את התכונות האלה. הוא לא פיתח את האפשרויות האלה. הוא לא פיתח את כיווני ההרגשה האלה. הוא לא הצליח לעורר, להחיות את התכונות של אהבת השם, יראת השם, התענגות על התורה ועל המצוות. אמנם הוא כן הכריז אמירות, הצהרות, עשה מעשים נהדרים. אבל המידות שלו היו, איך אני יכול להשיג עוד קצת כבוד, עוד שליטה, עוד עוצמה, עוד קנאה, עוד תחרות, ולא התעסק בפיתוח המידה הטובה, עבודת השם, בצורה מופנמת, בצורה מוצנעת, אהבת השם, יראת השם, הוא לא התעסק בטוב. ואז כאשר הוא יגיע לעולם הבא, שיזכה לאריכות ימים, כאשר האדם מגיע לעולם הבא, שם זה עולם האמת, שם מתעסקים באמת, בריבונו של עולם, בלהתענג על זיו השכינה, אהבת השם, יראת השם, כל זה יהיה זר לו, כל זה יהיה קשה לו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לירובעם, בוא נטייל בגן עדן. אומר ירובעם, לטייל בגן עדן, אם בן אישי בראש, אז אין לי כבוד. אם אין לי כבוד, אז בשבילי זה גיהנום. מכיוון שלא ידע, לא השכיל ולא הצליח ירובעם בן נבט לפתח את המידות הטובות, המידות של אהבת האמת, המידות של אהבת השם, התענוג של האדם בתורה, במצוות, הקפדה על קלה כבחמורה, היות שאת זה לא היה לאדם בעולם הזה, אם כן בעולם הבא, זה הגן עדן שלו, מה הוא עושה שם? אבל האדם לא תמיד עירני לזה, לא מודע לזה, מכיוון שהוא פועל בצורה אוטומטית, על בסיס הרגשות. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, טעות גדולה היא לחשוב שאין צורך להתאמץ לעקור מהשורש את אהבת הכבוד או הקנאה או השנאה, בתוך מחשבה שבכל אופן, עם הזמן זה יעבור. לא רק שזה לא יעבור, אם האדם לא יהיה עירני לכך, זה יגדל עוד ועוד, יותר ויותר. גם כוח, פיקח היה, רע שלשלת גדולה, יוצאת ממנו. כוח, אמנם פיקח היה, מה רע לשטות זו? להיכנס למאבק נגד משה רבינו, העין שלו התעתה אותו. חזון רוח הקודש, הוא לא פירש את חזון רוח הקודש שהוא ראה בעין שלו בצורה נכונה. היות שרע שלשלת גדולה יוצאת ממנו, שרשרת של דורות, של צאצאים חשובים, שמואל, ששקול כנגד משה ואהרון, כמו שכתוב בתהילים, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, הזכיר את משה ואהרון יחד, ושמואל כנגדם, בפני עצמו, אמר בשבילו, בזכותו, אני ניצל מהפורנות, עוד רע קורח, 14 ראשי משמרות מתוך 24 משמרות, בעבודת השיר שבבית המקדש, הם עומדות לבני בניו, כלומר מהצאצאים שלו. הם 14 בני הימן. הם היו דור 18 לאביאסף בן קורח. כולם מתנבאים ברוח הקודש. כמו שכתוב בספר דברי הימים, א' פרק חפי, כל אלה בנים להימן, חוזה המלך בדברי האלוקים להרים קרן. כלומר, הם היו אומרים דברי שיר ברוח הקודש, להרים קרן ישראל, להוציא אותם מהגלות שתהיה לאחר זמן. אמר כוח בליבו, כל הגדולה הזאת, את ידע לעמוד ממני ואני אדום, אני אשתוק מלבקש גדולה ונשיאות? לכן, הרשה לעצמו להיות באותה מחלוקת. ובכלל, 250 אנשים היו עם כוח. איך הם נכנסו? איך הם התערבו באותה מחלוקת? הרי משה רבינו אומר להם, אם והיה, ואתם לא אנשים הראויים, אתם תיפטרו מן העולם. ובכל אופן, הם הרי יודעים שלא כולם יבחרו. הסבירות היא גדולה מאוד, שהרבה מהם הולכים להיפטר מהעולם, בגלל שהם נכנסים אל מקום שהוא לא ראוי להם. אבל הרצון העז והאדיר של אותם 250 איש לזכות לשמש בכהונה גדולה, זה היה דבר גדול, כך אומר השל"ה הקדוש בפרשת קורח. 250 איש, כוונתם הייתה לשם שמיים, כי רצו לעמוד בסוד השם, שנפש שלהם תזכה לדבקות גדולה, להשגה עליונה, כמו נדב ואביהו, שרצו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, בקרובתם לפני השם, וימותו כמו שאומר האור החיים הקדוש, מרוב נעימות, חביבות, מתיקות, דבקות שהם רצו להידבק ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא, הם נפטרו. היה כאן רצון אז, עד שהם מוכנים לקחת סיכון, ובלבד שיזכו, ולו פעם אחת, להקטיר כתורת לפני הקדוש ברוך הוא. דבר דומה מצינו בגמרא מסכת יומתת, וגם בתלמוד ירושלמי, פרק א' הלכה א', בזמן בית המקדש השני, היו כהנים גדולים, הרבה כהנים גדולים, שלא היו ראויים לתפקיד, וכל אחד ואחד לא הוציא שנתו, הוא לא השלים את כל השנה שלו, בגלל שהוא נכנס אל קודש הקודשים. ובכל אופן, רבים היו הכהנים שמשלמים כסף מהכיס שלהם כדי לזכות בכהונה גדולה, למרות שידעו שבכך הם מקריבים את החיים שלהם. אבל כל זה כדי לטעום מהטעם של הכניסה אל קודש הקודשים. כך הם היו, כך קורח, קורח ועדתו היו משרתי עליון. קורח האמין שהוא ראוי לגדולה, רצון נהדר, עוצמה נהדרת, ועד רבה הכרה בגודל דרגתם וקדושתם, הביא אותם מדי גאווה שגרמה בסופו של דבר לקנאה, לרדיפת הכבוד, התקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. הוא חשב, היות שבדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו, אם כן בוודאי שאם הוא רוצה להיות בתפקיד מכובד כל כך, רוחני כל כך, קדוש כל כך, הרצון העז שלו יזכה אותו בתגמול משמיים. בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו, ואם והיה והוא לא זכה לכך, זה בגלל שמישהו כיפח אותו, מישהו לקח לו מה שמגיע לו. כך נראו הדברים כלפי חוץ. כך הוא הכריז, כך הוא אמר, כך הוא הצליח לשכנע את ההמונים, כך קורח מדבר. באו חזל ויורדים לעומק המניעים שלו והמידות שלו ואומרים שהיה שם משהו נוסף. לא רק טהרה לשמה, אלא גם קנאה. היו שם עוד מניעים, אולי קורח עצמו לא הכיר אותם, אולי כן הכיר אותם. ובכל אופן למדנו על הכוח של הנגיעה, כי השוחד יעבר עיני חכמים. כוח הנגיעה, כוח הרגשות, משנים את מערכות החשיבה של האדם ומהפכות כוח טוב לרע. הרי קורח היה אמור לרצות, להתרומם, להתעלות, להיות נעלה יותר, קדוש יותר, מרומם יותר. נהדר, את זה הוא היה צריך לרצות, לשם היה צריך לשאוף. אבל לאחר מכן, כאשר הוא לא מגיע בדיוק למקום שהוא רצה להגיע, הוא צריך לדעת להיכנע ולומר, אני רציתי להגיע אל כהונה, אני רציתי להגיע אל תפקיד מרומם רוחני, קרוב אל הקדוש ברוך הוא, בכל אופן בעיניים שלי, אבל אז היה צריך להגיד, אני אמשיך לרצות, אבל מקבל את המציאות איך שהיא, מקבל את המציאות מתוך אהבה, והכנעה שרצון הקדוש ברוך הוא שקורח יהיה קורח ולא מישהו אחר. אבל קורח היה לו רצון אדיר להתרומם, להתעלות. קורח יש לו רצונות נהדרים. אבל כאשר הרצונות האלה לא מתממשים, יש כאן שתי אפשרויות. יש כאן צומת. או לקבל את המצב, להיכנע ולומר, קורח יהיה קורח, ולא יחפש להיות הכהן הגדול, לא יחפש תפקיד אחר, לא יחפש תפקיד לא ראוי לו, ויקבל באהבה ובהכנעה את המציאות, את התפקיד, את הייעוד שלו. ויש אפשרות אחרת שקורח לא מקבל את מה שהוא רוצה, ואז המידות הרעות מהפכות את השאיפה הנהדרת, את הטוב, את הטוב, את התועלתי כל כך, הרוחני כל כך, הקדוש כל כך, השאיפה להיות מרומם. הכוח הטוב הזה עובר תהליך של המרה, תהליך של שינוי, והמידות הרעות משתלטות. המידות הרעות מוצאות לעצמן את מקומן, ואז הקנאה מתחילה לומר, למה אליצפן בן עוזיאל מתחילים לקנא באנשים אחרים, והנגיעה, המידה הרעה, הופכת את כוח הטוב לרע. שהרי אם לא הנגיעה, אם לא הקנאה, כוח ועדתו, היו משתמשים בתשוקה שלהם להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, לפי מה שהם צריכים להיות. כמו שומע חפץ חיים, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש, המקום בו אתה נמצא בשלב הזה של החיים, זה המקום טוב ביותר שאפשרי, זה המקום שלך. אבל אם והיה, והיה לי יותר כבוד, תהילה, כסף, חברים, שלום בית, חינוך ילדים, הצלחה בנושא בריאותי, זה או אחר, אם והיה, והיה לי, אז הייתי אדם שמח כל כך, איכותי כל כך, יעיל כל כך, ואז האדם מאפשר מקום למידות הרעות להיכנס. אז מגיעה הקנאה, למה לא יש ולי אין? ואז מגיעה המידה לרדוף אחר הכבוד. אני רוצה יותר כבוד, יותר תהילה, מכיוון שבאמת מגיע לי, כי אני כל כך רוצה לעשות דברים יעילים וטובים. למה אף אחד לא מכיר את זה? כך היה קורח, רצון להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אבל אז כאשר הוא לא מגיע, אל מימוש אותו רצון, נהפך את התשוקה הגדולה, העלייה הנוראית הזאת, להיות קדוש השם. להיות כהן, השאיפה הנהדרת הזו, היא, כאשר לא זוכה למענה, מתורגמת לקנאה, לתחרות. ובארזים נפלה שלהבת, ויצאה תקלה מכוחה של נגיעה. אם כן למדנו על כוח העיוורון, השוחד שיש למידות הרעות של האדם, איך הן משכנעות את שכלו של האדם. אז שואל בעל המכתב מליהו, אם השוחד מעבר עיני חכמים, אם אדם לא רואה חובה לעצמו, אם אדם לא עירני ולא שם לב למידות הרעות שמשתלטות, שכובשות את עיני החכמים ומסלפים את דברי הצדיקים, מה יעשה האדם? איך יבחין באמת? הרי בכל דבר שאדם מתעניין בו כבר יש איזושהי נגיעה. התשובה היא, אומר הרב דסלר, הנגיעה של האדם לא מכסה לגמרי את האמת, וגם אחרי שהיצר הרע מפתה את האדם, הוא מטעה את האדם לחשוב שדרך השקר אמת, בכל אופן, האמת ידועה לאדם. לא 24 שעות, אבל יודע האדם בעצמו, יש דרך אמיתית, ויש דרך אמיתית יותר. מחסדי הבורא שלא נתן רשות לאדם לחסות את האמת לגמרי, כל אדם יוכל להבחין באמת הצרופה. וכמו שנאמר, אומר בעל המכתב מאליהו, בפרשת בחוקותיי, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, כך זה לגבי גלות הגוף, גם כאשר יצאו אל כל ארצות הבל. כאשר יצאו לגלויות רבות בכל מיני מקומות בעולם, לעולם לא יהיה מצב של מאסתים, גאלתים. הם לעולם לא יאבדו. אולי חלקם, אבל הם לעולם לא, עם נצחי. כך גם לגבי גלות הנפש. הכרת האמת היא מושג שהאדם עירני אליו, מודע אליו. במינון נמוך, במינון גבוה, אבל הוא מודע אליו. כמו האדם המעשן, שאומר לעצמו, הרבה אנשים מעשנים עד גיל מבוגר בסוף חיים, אבל הוא יודע שזה שקר, מכיוון שמדברים על הסטטיסטיקה, ורוב המעשנים מאבדים כ-10 שנים מהחיים שלהם. כמו האדם שאומר לעצמו, ממחר מתחילים דיאטה, אבל בתוך תוכו הוא כן יודע שהוא משקר לעצמו, שהרי כמו שאתמול הוא אמר שממחר מתחילים דיאטה, והיום זה המחר של האתמול, והיום לא קורה כלום, אז גם מחר לא יקרה כלום. וזה ברור. והאדם מודע לכך, שהרי כשאדם שומע על תופעה שנקראת דחיינות, החיסרון של הדחיינות, כמה זה רע וכמה זה פוגע באדם, ואז הוא מקבל משל, אתה יודע, מי שאומר, ממחר מתחילים דיאטה, גם היום הוא לא יתחיל. ואז הוא אומר לעצמו, כן, זה נכון, באמת זה כך. האם בכך גילינו לאדם ידע חדש? התשובה היא לא, רק הגדרנו לאדם את הידוע לו. זה היה ידוע לפני כן, אולי לא במילים ברורות, אולי לא במילים חדות, אולי לא במילים משכנעות, אבל זה היה ידוע. האמת ידועה לאדם. אומר הרב דסלר, כמו שלגבי גלות הגוף, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, תמיד עם ישראל יהיו קיימים, הגוף שלהם, כך לגבי גלות הנפש, לעולם לא תהיה גלות הנפש. וגם בתוך הגלות, האדם תמיד יש בו מימד שמודע אל משמעות החיים, חיים נצחיים, בורא לעולם, קשר עם בורא עולם, חיים שאחרי המוות, אלא שאלה הם מושגים שהאדם יכול לעורר אותם, להיזכר בהם, אבל הוא פעם אחר פעם מסתיר אותם מעצמו, מדחיק אותם מעצמו, מכחיש אותם מעצמו. וזו העבודה של האדם, לזהות את מבט האמת או מבט השקר. ומצינו במדרש, אמרו ישראל, משה רבינו, בוא נשלח אנשים לארץ. אמר להם משה רבינו, למה? הרי לפני חטא המרגלים היה דבר פשוט שאין צורך לעשות שום השתדלות ואך ורק להתעסק בתורה, במצוות. אמרו למשה רבינו, היות שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שאם אנחנו נכנסים לארץ, אנחנו יורשים כל טוב. החשש שלנו, כאשר ניכנס לארץ, יתמינו יושבי הארץ את כל הממון שלהם בקירות, תחת האבנים, ואז לא נמצא את כל הממון שלהם, את כל השפע שהשאירו לנו, ואז יהיה חלילה חילול השם. לכן למען קידוש השם, בוא נשלח מרגלים, כדי שלא יהיה דברו של הקדוש ברוך הוא בטל. ילכו מרגלים, רק כדי לדעת איפה הם מחביאים את כל האוצרות. דור דעה, ואף על פי כן, הם חשבו שבדעתם חפצם לשלוח מרגלים למען קידוש השם. דור מקבלי התורה, הדור שכתוב עליו בזוהר, שמאז בריאת העולם ועד ביאת גואל צדק לא יהיה דור כל כך מרומם. גם הם לא זיהו, לא שמו לב לאותה טעות שיש בנגיעה. שהם לא לגמרי בטוחים, האם כן יצליחו לכבוש, לא יצליחו לכבוש, הם לא רצו להציף את הפחד הזה, ולכן הם דיברו בסגנון יותר רוחני. לא למען חוסר הביטחון והפחד נשלח מרגלים, אלא אך ורק למען קידוש השם, כדי שנדע היכן מחביאים הכנעניים את כל הרכוש בארץ. לשם שמיים, גם משה רבינו לא יכול היה לעמוד בזה שאין הכוונה שלהם בדיוק לשם שמיים. כמו שאומר המדרש, כיוון ששמע משה, נלכד בידם שנאמר ואיתיו בעיניי. משה רבינו, שעליו נאמר ואתה תחזה מכל העם, אמרו חז"ל בזוהר שידע להבחין כל אדם לא רק מי הוא, אלא מה קורה בתוכו. את כוחות נפשו הוא הכיר, אתה תחזה את העם, את פנימיות העם. ובכל אופן, הטעות הייתה דקה כל כך, עד כדי כך שגם משה רבינו לא הרגיש בה. כי הקדוש ברוך הוא טבע את חטא המרגלים מישראל, לא ממשה רבינו, הרי דווקא מי נענשו? המרגלים והעם. אבל משה רבינו לא נדבע על כך. מדוע? כי החטא שלהם היה דק כל כך שהם עצמם לא לגמרי היו מודעים לכך, אבל הם יכלו להיות מודעים לכך, אם לא, לא היו טובים אותם על כך. אבל בכל אופן זה היה דק כל כך שמשה רבינו לא בדיוק ידע לזהות את זה, ולכן הוא לא נענש על כך שהסכים לשלוח את המרגלים. ובכל אופן אומר בעל המכתב מאליהו, למדנו שמשה רבינו לא יכל לראות את החיסרון שיש בעם, שהם בעצם שולחים לא באמת אך ורק לשם שמיים, 90% לשם שמיים. 10% זה כבר מוטל בספק, האם לשם שמיים? האם זה כדי לחפש את המטמונים, כדי שיהיו להם המטמונים כאשר הם יחפשו בארץ, או שמה יש כאן פחד? וכדי לתת מענה לפחד, שולחים העם מרגלים. אבל את זה משה רבינו לא זיהה. אם משה רבינו לא זיהה, והם כן נענשו על כך, כנראה שהיה להם קשה לזהות את זה, אבל עדיין ביכולתם לזהות. אם כן, לבני אדם יש כל מיני רגשות, פחדים, לחצים, הוא בטעות לפעמים חושב שהוא פועל מתוך היגיון מוחלט, מתוך הרגשה של אובייקטיביות. אבל הרגשות לא תמיד מודעים לאדם, והאדם יכול להתבלבל ולחשוב שבסך הכל פועל בצורה עניינית, אבל רגשות רבים מפעילים אותו. לדוגמה, אדם שאוהב את עצמו, אדם שנעים לו עם עצמו, כשלאדם יש בליבו חיבה כלפי עצמו, אז מהמקום הזה הוא גם יוכל להעניק חיבה, חום, יחסי ידידות ופרגון, עידוד לזולת. אבל כשאדם הוא רעיל כלפי עצמו, ממורמר כלפי עצמו, מתוסכל עם עצמו, סבירות רבה שאת הרגשות האלה הוא גם יעביר לזולת, ואת האווירה הזו הוא ייצר סביבו. הרעיון הזה הוא לא חדש לבני אדם, רעיון ידוע, רבים רבים מציינים את הרעיונות בסגנון הזה. אבל למרות שיש בדבר אמת פשוטה, כל אמת יכולה להתעוות. כמו רעיונות רבים שמסלפים אותם, משנים אותם, מעוותים אותם. וכך גם ניקח את הרעיון הזה. הרעיון הזה בהרבה מאוד מקרים קיבל משמעויות משובשות כל כך, הורסות כל כך. האדם בקלות רבה מדי אומר לאנשים אחרים, קבלו אותי איך שאני, במקום שהאדם ידע שאהבה עצמית, לאהוב את עצמו, לקבל את עצמו, אין הכוונה שהאדם יכול לומר מה שהוא רוצה למי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ואז לצפות שיואהבו אותו איך שהוא. האדם לא יכול לצפות שיואהבו אותו בלי שהוא יהיה ראוי שיואהבו אותו. אבל האדם אומר לעצמו, אני אוהב את עצמי איך שאני, והוא מרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. כך הוא מנטרל את מידת האחריות, מעצים את מידת העצלות והאדישות, הוא מחזק את ההתנהלות השלילית, את האופי המקולקל, על ידי אמירה אידיאלית, אני אוהב את עצמי איך שאני, אני מקובל בעיני עצמי, צריכים כל בני האדם לאהוב את הזולת איך שהוא, והאדם יותר מדי אוהב את התדמית האידיאלית שלו, ולא מבין למה בינתיים הוא מאבד חברים וקשרי משפחה. אנשים שומעים פעם אחר פעם, תאהב את עצמך איך שאתה. תאהב את עצמך כפי שאתה. אל תהיה ביקורתי כלפי עצמך. אל תאשים את עצמך. זה נכון, אבל זה לא מדויק אם לוקחים את זה רק בצורה הזו. הרי תאהב את עצמך כפי שאתה, אין הכוונה שהאדם יאהב את הטעויות שלו וינציח אותם, יאהב את החסרונות שלו ויעצים אותם. ובכל אופן, הרבה בני אדם מרשים לעצמם לטעות, להיות לא נעימים, ואז לאחר מכן להגיד, זה אני. ובכך נותנים לגיטימציה לאשליה שאנחנו ראויים, טובים ויעילים איך שאנחנו. ובכך האדם מסכל, הורס כל מוטיבציה לחפש את התפיסות השגויות שלו, את החסרונות שלו, ולא מחפש לתקן, לא מחפש לשקם, עד רבה, הוא רק מגביר את האומללות שלו, מכיוון שאת החסרונות שלו רק הוא אוהב. את החסרונות שלו רק הוא יכול לסבול. את החסרונות שלו רק הוא יכול לעשות, אבל החברה לא. ובכך הוא מגביר את האומללות שלו, במקום לרפא את האומללות שלו. מכיוון שלאט לאט אנשים לא יאהבו אותו, אנשים יתרחקו ממנו. ובאמת, בהתחלה האדם נהנה מהרעיון, אני חייב לאהוב את עצמי כפי שאני. אבל עם הזמן, גם האדם את עצמו כבר לא אוהב. גם האדם את עצמו לא יכול לסבול. והוא מבין שהוא בסך הכל שיקר לעצמו. ואמר לעצמו, אני בסדר איך שאני. אני אידיאלי איך שאני. וישנו מנגנון של אמת. מנגנון של אדם לעמל יולד. מנגנון שאומר לאדם, תהיה נאמן אל הערכים, תהיה מחויב לעשייה. תפסיק להשלות את עצמך שאתה כל כך מושלם בלי שעשית כלום. עד רבה, לבני אדם יש הרבה סיבות לשפר את ההתנהלות, את המחשבות, את המעשים, את התגובות. ודאי שנהדר שיש לאדם איזושהי הנחת יסוד שהוא אוהב את עצמו. אבל יחד עם הנחת היסוד הזו, זקוק האדם גם כן למנועים כדי לשפר את האישיות, לתקן את המידות, לשדרג את המידות. מרוב שבני אדם דיברו על אמירות בסגנון של אני צריך לקבל את עצמי איך שאני, וגם הזולת צריך לקבל אותי איך שאני, כלומר יש כבר שניים שצריכים לקבל אותי איך שאני, גם אני וגם הזולת. אבל אז כאשר יש לי ביקורת על הצד השני, למה עשית לי ככה? למה אמרת לי אחרת? למה יש לי ביקורת? הרי בוא נמשיך עם אותה אידיאולוגיה, תקבל אותו איך שהוא. אבל אז פתאום יש כל מיני ביקורות, הוא צריך להשתנות, הוא לא בסדר, הוא לא מקבל אותי איך שאני. אז תקבל אתה אותו, שהוא לא מקבל אותך איך שאתה. הרי מה הגישה שלך אומרת, לקבל כל אחד איך שהוא? אז תקבל אותו שהוא לא מקבל אותך. אבל כנראה זה הרבה יותר מורכב מאשר משחקי מילים. הרבה בני אדם עסוקים ב... הערצה שלהם. הם מעריצים את עצמם, וזה יפה, אבל הם לא ראויים לכך, אז זה בכלל לא יפה. את מה הם מעריצים? את הדמיון שלהם. אם הייתי רוצה, הייתי יכול לרדת במשקל. אם הייתי רוצה, הייתי יכול להיות אדם נחמד מאוד. אם היו מתייחסים אליי יפה, הייתי אדם שמעניק עולם ומלואו. הרי אין כמוני שיודע להעניק חום, חיבה, קשר טוב לאנשים אחרים. הרי עולם ומלואו אני מוכן להעניק לאנשים אחרים. רק מה אני אעשה? שאף אחד לא מעריך אותי. שאף אחד לא מבין אותי. אבל אם היו מעריכים אותי? אם היו מבינים אותי, מה הייתי נותן לזולת? ובשם אשליית העתיד מרשה אדם לעצמו, היום בהווה, להריץ את עצמו, לומר על עצמו שהוא כל כך איכותי וטוב אם רק הוא ירצה. נראה לו שזה כל כך פשוט, רק לוחצים על כפתור, הוא ירצה ויהיה כל מה שהוא חולם ומצפה. זה לא הולך להיות. החיים קשים יותר, מורכבים יותר, מאתגרים יותר, וזה הדבר הטוב ביותר שיש. כי האדם לעמל יולד, ללא אשליות. בני אדם פועלים בהרבה מאוד מקרים, בצורה לא חכמה, בצורה לא הוגנת, בצורה לא צודקת. הם לא אוהבים את הדברים האלה, ובכל אופן, מצליחים להסתדר עם השטחיות שלהם, נענתנות שלהם, רדידות שלהם. הם אולי גם לא מחפשים לשפר את עצמם, מכיוון שהם מאפשרים לעצמם את האשליה. האמת שאני אדם גדול כל כך. כמו שמופיע במשנת רבי אהרון, קורח! אמר לעצמו, בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו. אם אני רוצה להיות בתפקיד מכובד כל כך, אם אני רוצה את הכהונה, בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו. אם אני כל כך שואף לגדולות, כנראה אני באמת אדם איכותי וטוב, ובדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו. אז כנראה אני אגיע לשם, ואם אני לא מגיע, זה בגלל שאני מקופח, ואז מגיעות המידות כמו קנאה, רדיפת הכבוד. איך הרשה לעצמו קורא להמשיך באותה גישה מעוותת, בגלל שהוא אמר לעצמו, אני, העין שלי אומרת שכל כך הרבה צאצאים גדולים יצאו ממני, כמו שמואל ועוד ועוד, אני רוצה להיות במקום גבוה כל כך. אם כן, הערצת התדמית ולא המציאות, הערצת האשליה ולא העובדות, אפשרה לקורח להילחם נגד משה רבינו. וכאשר האדם משלה את עצמו שהוא באמת ראוי למקום גבוה, גבוה מאוד, למה? כי הוא רוצה. אז כשהוא לא מקבל, מגיעות המידות הרעות, הקנאה, רדיפת הכבוד, והן אלה שמפעילות אותו עד כדי אבדון כמו קורח שהרשה לעצמו להילחם נגד משה רבינו. הדמיון שאני יכול להיות אדם גדול מסתירה מהאדם כל מיני חלקים שהם לא אהובים על האדם. וכך יוצר לעצמו האדם תמונה מהחלקים החיוביים בלבד שיש בו, השאיפות, הרצונות ועוד. הדרך שהאדם רוצה להילך בה, אז מוליכים אותו בה. ואם כן, האדם מרשה לעצמו להיות בדמיון עצמי, כוזב, מתעתע. ובשם זה, הוא גם מרשה לעצמו להיאבק ולהילחם, כמו קורח שמרשה לעצמו להילחם נגד משה רבינו, בגלל שהוא משלה את עצמו. אם אני רוצה להיות במקום גבוה כל כך, כנראה אני כבר שייך למקום הזה, אם כן אני יכול להילחם במשה רבינו. ובהרבה מאוד מקרים האדם מתחבר לא אל עצמו, אלא אל הדמיונות שלו. לא אל עצמו, אלא את הדמית, שהוא מאמין שברגע הוא יכול להיות אדם כזה. אני לא מבין למה אנשים פוגעים בי. אני הרי האדם נחמד כל כך. אני נותן את הנשמה, אני מוכן להעניק לכולם כל מה שהם ירצו. הכל אני מוכן להעניק. אני איש חסד, אני נותן, אני מעניק, אני נחמד כל כך. ואני לא מבין למה אנשים לא מתחשבים בי. אני לא מבין למה אנשים לא רואים כמה אני עוזר להם. ובשטח, כשמסתכלים כמה האדם הזה עזר לאנשים האחרים, רואים שהוא לא לגמרי עזר. כשבודקים איתו, אומרים, לא לגמרי עזרת. הוא אומר, נכון, לא עזרתי, אבל אני יכול לעזור, אני רוצה לעזור, אני מעוניין לעזור. ותאמין לי, אם אני קם על רגל ימין, אין כמוני. רק מתי פעם אחרונה קמת על רגל ימין? זה קרה לפני שנים רבות. מאז אותו יום שבו הוא קם על רגל ימין ועשה דברים נהדרים באותו יום, הוא מרשה לעצמו שנים לאחר מכן להמשיך ולומר, אני אדם גדול. והוא מתאהב בדמות אידיאלית שהיא לא המציאות שלו. ועל בסיסה הוא מרשה לעצמו להתלונן ולומר, זה לא הוגן, למה אני נותן ואף אחד לא נותן כמוני? למה אני משקיע ואף אחד לא משקיע כמוני? אבל הוא לא יודע בכלל שהוא לא משקיע. הוא רק מדמיין שהוא משקיע. הוא זוכר איזשהו זיכרון מהעבר שהוא השקיע, אבל כיום הוא כבר לא עושה הרבה. כמו קורח, שואף לגדולות. אבל זה עדיין לא הופך אותו לאדם גדול. כאשר הוא יממש את הגדולה, אז בוא נדבר ונראה מי ראוי לתפקיד זה, תפקיד אחר. אבל בינתיים, עדיין לא הגעת, אתה רק שואף. בגלל שהוא לא מקבל את השאיפה שלו, אז הוא מתוסכל, ואז הוא מרשה לעצמו להיאבק, להילחם, מכיוון שהוא שכח שקורח הוא רק קורח. הוא עדיין לא קורח הדמיוני שאותו מדמיין כוח להשיג. הכוח הדמיוני שאליו כוח רוצה להגיע, הוא עדיין רק בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו. הוא עדיין לא הגיע לשם. כשהוא יגיע, בוא נדבר מחדש, אבל בינתיים אתה רק כורח. מכובד מאוד, אבל רק כורח. ובכל אופן הוא מרשה לעצמו להילחם, מכיוון שהוא בטעות מאמין בדמיון של מי שאני אמור להיות, ולא מי שאני כעת. ובכך האדם יכול לאהוב את התדמית שלו ולהתכחש למי שהוא באמת. וכך יש לו מודעות עצמית מעוותת, ומודעות עצמית מעוותת היא אויב האינטליגנציה, החוכמה וההתנהלות היעילה בחיים של האדם. מודעות עצמית מעוותת פוגעת ביכולת של האדם לאהוב את עצמו בצורה בריאה, בצורה נכונה ולתפקוד יעיל בשגרת החיים. העמל של האדם להפסיק להאמין באני לא אמיתי שלו, באני שקרי שלו, המחיר שהאדם משלם הוא מחיר של מודעות עצמית, של אומץ, להפסיק להתייחס אל עצמו כיעיל יותר עם משהו באמת. חלומי, איכותי וטוב יותר עם משהו באמת. ראוי לתגמול והערכה יותר עם משהו באמת. אולי בחלום שלו הוא סוג אדם שראוי לכל כך הרבה. אבל במציאות הוא עדיין לא שם. פקיחת העיניים תעזור לו לזהות את הערך היותר אמיתי שלו בהווה, מהמקום הזה להתקדם, לנוע ולהגיע למי שהוא באמת ראוי להיות. זו תהיה השמחה הגדולה ביותר של האדם. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.